נמשיך היום עדיין בענייני הגעלת כלים, עוד כמה הלכות נחוצות, מאחר שיש שאלות בכלל האם יתקיימו השנה הגעלות כלים או לא, במיוחד לפי ההנחיות החדשות שאומרות שאסור לעמוד יותר משניים אחד ליד השני, ואם הם בני משפחה, עם כמה וכמה סייגים והגבלות. תודה נתנאל, אני רואה ששומעים מצוין, תודה רבה, בסדר, אנחנו ממשיכים. כן, אז מה לפנינו? נשתדל לדון בכמה דברים עקרוניים, לא רק בהלכות הפרטיות, אין לזה גבול, יש עשרות סוגי כלים ומכשירים להגעיל. נראה רק נקודה, כמה נקודות עקרוניות בנושא הזה. בעזרת השם מחר כבר נוכל להמשיך ב... ערב הפסח, וליל הפסח זה יהיה בימים הבאים עלינו לטובה, גם על הלכתית, גם אולי קצת נחזור לכמה דברים רוחניים על פסח. כן, ראינו אתמול שנחלקו הפוסקים, האם חיישינה למיעוט שימושו או לא, שיטת הטור שחוששים למיעוט שימוש, גם אם פעם או משהו, מישהו השתמש לדבר מסוים, צריך להגעיל למשל או ללבן, ושיטת השולחן ערוך שלא חוששים לזה והולכים לפי רוב תשמישו. הנפקא מינה העיקרית היא לא רק למקרה הזה, בשאלה של רוב תשמיש או לא תשמיש, כפי שאמרנו, הבית יוסף עצמו בתפנון א' סעיף ו' אומר שלא חיישינן לסעיף כלים ש... רק רגע. כל כלי בסעיף ו, כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו, והרמ"ח חולק ויש מחמירים. אבל הבית יוסף עצמו, למרות שהוא נוקט שהולכים אחר רוב תשמישו, מביא, הטור מביא דיון על מחבת. וזה נפקא מינה גדולה גם לימינו. מה עושים עם מחבת? כתב אבי העזרי, מחבת שמתגנים בו, רבנו יואל, אבא של אבי העזרי, יצריכו ליבון. והוא התירו בעגלה. כלומר, מחלוקת בין אבי העזרי לרבנו יואל, אביו. רבנו יואל היה מחייב מחבת בליבון, ואבי העזרי בנו היה מתיר אותו רק בהגעלה. ולזה הסכים אדוני אבי הרוסה. וכתב בתשובה, הטור מביא את תשובת הראש, מחבת בפסח, עושים לו הגעלה. ואם היא ארוכה, משים חצייה, והופך עוד ומשים חצייה אחרת, וכולי. כלומר, אפשר להגעיל גם חצי-חצי. אבל לגוף הדבר, תודה ידידיה, בסדר, אנחנו כבר באמצע, לגוף הדבר, לכאורה, אם הולכים אחרי רוב תשמישו של מחבת, הוא בתיגון עם שמן. אז בתיגון עם שמן זה נחשב כתיגון, לא תיגון יבש, זה לא אפייה, אלא זה נחשב יותר כבישול. אז מדוע בכלל יש התלבטות בבית יוסף? בבית יוסף אומר, זה לי עמדה רוב תשמישו. ולכן השאלה היא, למה הבית יוסף בכלל מתלבט במחבת? ודאי שצריך להכריע, והוא דן פה בעריכות, להכריע שמספיק לו הגעלה. הסברה היא, אומר הבית יוסף, יש אומרים, זה פעמים שמתגנים בה ונתייבש השמן ונאפה מה שבתוכה בלא שמן, ואבל כמאפה תנור ונבלע בתוכה על ידי האור בלא משקה, ולכן צריכים ליבון כמו שיפודים והסקלאות. ולא נהירה לי, זה לשון הראש, לא נהירה לי. אבל מכל מקום, מה השאלה? זה לא שאלה של רוב תשמישו. רוב תשמישו ודאי בנוזל, אבל גם ברוב תשמישו פעמים שהוא מתייבש, ולכן יש בו חומרה יתרה. זה לא שאם מדי פעם היו צולים משהו במחבת, אז היה רוב תשמישו בנוזל. אבל גם כשהוא בנוזל, הוא לא בנוזל, כי הנוזל שלו מתייבש פעמים רבות. אז אם כן, אי אפשר להגדיר שרוב תשמישו בעצם בנוזל. לכן הראש אומר, למרות שגם אם מתייבש, יש בתבשיל קצת לחלוחית. יש לחלוחית משקה בתבשיל, כלומר זה לא מתייבש לגמרי, ולכן זה לא נחשב כאפייה. בית יוסף עצמו פוסק שסגי לי בהגעלה, בית יוסף אומר בסעיף י' א', תפנון א', סעיף י' א', מחבת שמתגנים מותרת בהגעלה. אם היא ארוכה, מגיל חצי חצי. אומר הרמ"א, ואם היא ארוכה ביותר, מלבנה באמצע. זה הלשון הרמ"א. כלומר, אם מכניסים שליש, קצת יותר משליש, לתוך הסיר הרותח, הופכים עוד שליש, אבל נשאר באמצע, שליש לא מוגעל. אז אומר רבי יוסף, היא ארוכה ביותר, מלבנה באמצע. אומר על כך הרמ"א, הרמ"א הזה טעון הרבה הסבר, אני קורא אותו ועל כך נראה מה הלכה למעשה. אומר הרמ"א, בליבון כל דהו שקש נשרף עליו סגי, ויש מחמירים ללבן המחוות, אך בליבון כל דהו שישרוף עליו קו מרוץ סגי, ונוהגים ללבנו לכתחילה, מיוסגי לבעגלה, אם אין מגומות. הרמ"א אומר שלושה משפטים שכולם לא מובנים. לדעתי באמת יש איזה חיבור של הרמ"א מכמה מקומות שהדביקו את כל דברי הרמ"א לכאן ויצא ככה. כי בעצם דברי הבית יוסף כאן, ואני חוזר לבית יוסף, קצת הרחבה של ממש דקה שתיים, לא יותר מזה. השאלה היא מהי דעת רוב הפוסקים בסוגיה הזאת של מחוות. אז למשל, הבית יוסף מביא בשם רבינו ירוחם, פעם הוא כותב, כתב רבינו ירוחם, שכן דעת כל הפוסקים, לא סליחה, זה ביחס לדבר אחר, סליחה, ביחס למחוות. השאלה איזה ליבון צריך בליבון הזה, האם ליבון קל או ליבון חמור, הבית יוסף מכריע בליבון קל או בהגעלה, והרמ"א גם הוא כותב שאנו נוהגים לכתחילה ללבנו, אני קורא בדרכי משה, ומי הוא בדיעבד סגי לה בהגעלה, עד כאן לשונו. ומכל מקום נראה לי אפילו לפי דבריו, זה בליבון כלשהו שקש נשרף עליהם בחוץ, סגי לה, זה לא גרע מהגעלה, כמו שכתבתי לאל. כלומר, למעשה הרמ"א מכריע שסגי לה בעגלה, אבל לכתחילה נוהגים ללבנו, וגם נוהגים ללבנו בליבון קל, ולא בליבון חמור. זה משמעות הרמ"א. הרמ"א כאן, כפי שאמרתי, בלשון בסעיף בסעיף י' א', קצת נראה לי משובש, אבל זה לשונו. ומה, קצת כדי להבין. למעשה, יש שלוש דרגות בהגעלה. אני לא מדבר על דרגת של עירוי כלי ראשון, אבל בהגעלה, ברותחים או בזה, יש שלוש דרגות בהגעלה. הדרגה הראשונה היא שיהיו ניצוצות, ניתזים ונקלף, בעבר זה היה מגרד קליפה, מוריד קליפה ממש, אש גדולה, שזה נקרא ליבון חמור. הדרגה השנייה היא ליבון קל, והדרגה השלישית היא הגעלה. לכאורה בפוסקים משמע שליבון קל והגעלה זה אותו דבר. מה זה ליבון קל? קש נשרף על גביו. כלומר, שמים אש מצד אחד, ואחר כך, אני אומר תמיד, להפסיק עם האש, ולהצמיד קש לצד השני, לראות שהחום עבר מספיק לצד השני, וקש נשרף על גביו. סגי, האמת, גם אם שמים קש, בשעה שהאש דולקת, שמים קש מהצד השני, והקש נשרף, זה נקרא ליבון קל. לשון מעניינת בבית יוסף, לא גרע ליבון זה מהגעלה, ואותו ליבון מפליט יותר מהגעלה. עד כאן לשונו מביא את לשונו של הראש. כלומר, לשון הראש, ליבון זה מפליט יותר מהגעלה. לכן, לגבי מחוות, אנחנו מזכנים שליבון חמור לא צריך. השאלה האם ליבון קל שקש נשרף על גביו או הגעלה, לכתחילה אומר הרמ"א, ליבון קל שקש נשרף על גביו, בדיעבד גם בהגעלה סגי לה, זה לא בדיעבד בדיעבד, כי בעצם עיקר הדין, באמת הרמ"א מקבל את הדעה, שלא חוששים לנתייבש בתוך המחוות, ולכן בהגעלה סגי, זה באמת ליבון גדול לזה, בעבר הייתי מחמיר יותר בליבון של מחוותות, אבל למעשה באמת אפשר להקל בליבון קל, בוודאי וזה בסדר גמור. כן, שאלה נוספת שנשאלת היא שאלה מהותית, עקרונית, ביחס לבליעה ביבש. אמרנו שכל דבר שבולע אותו, כמו בולע ביבש, כמו תבניות אפייה, או כמו תבניות פיירקס שאופים בהם דברים חמציים, הם בולעים והם בעצם הם צריכים ליבון. איזה ליבון הם צריכים ולמה? נחלקו בזה הפוסקים. הטור כותב כלים שמשתמשים בהם על ידי האור כמו שיפודים והשכלאות צריכים ליבון, והליבון עד שיהיה ניצוצות ניתזים מהם. זה לשונו של הטור. הוא מסביר הבית יוסף, מביא את הריף, שמביא את הברייתא, שהסקלאות, וצריכים ליבון חמור. כתב הר"ן, נראה שדעתו של הריף, זה דברים שנשתמש בהם חמץ על ידי האור, צריכים ליבון. אבל גב, דעסיקנה בסוף עבודה זרה, דחולך דהתר הבלה, בהגלה סגילי, יקלמי אמר דחמץ, כיוון ששמו עליו, איסור הבלה מיקרי. וכן נראה שהוא דעת הראש וכו'. ועל זה שהוא מביא בית יוסף דיונים. קצת נוסיף על התובנה הזאת. אנחנו מחלקים, הפוסקים מחלקים, גם במשנה ברורה דרך אגב רואה לנכון להקדים, להקדים הקדמה, ואומר על זה המשנה ברורה, הקדים לכך הקדמה, שונו בסעיף, כן, בסעיף ד' בשולחן ערוך, על גבי סעיף ד' בשולחן ערוך, אומר המשנה ברורה, הקדים הקדמה קצרה והצטרר בכמה מקומות. ומה היא הקדמה? למעשה, הגמרא מחלקת בין איסור הבלה להיתר הבלה. למשל, כאשר רוצים להגעיל כלי שבלה שיפוד של בשר, שבלה בשר כשר, הכל בסדר, אבל רוצים להפוך אותו לשימוש חלבי, למשהו. האם איזו הגלה צריך? הוא היתר הבלה. הבשר שהוא בלה הוא בשר מותר, ולכן אפשר בהחלט להגעיל אותו ולהשתמש בו בחלבים, כי זה נקרא היתר הבלה. או לחליפין תבנית, תבנית אפייה בשרית, אפשר להגעיל אותה ולהפוך אותה לחלבית. אגב, אנחנו נזהרים שלא להגעיל כלים מחלבי לבשרי ובשרי לחלבי כדי לא להתבלבל, אבל למעשה הפוסקים כותבים שמחתם סופר שאם מגעיל אותם לקראת פסח, כבר אפשר להפוך אותם מבשרי לחלבי, חלבי לבשרי, וכן. מכאן שלמשל תבניות אפייה, תבנית בשרית, שרוצה להפוך אותה לתבנית חלבית, די לה בהגעלה או בליבון קל, כפי שאמרנו, מפני שזה נקרא היתר הבלה. מה המקור? המקור נלמד מנותר. בשר קודשים שהיו צולים אותו על שיפוד בזמן היתרו. אחר כך אותו בשר, אם נשאר ממנו, נהפך לאיסור. הדבר הבלוע בשיפוד שצלו בו את בשר הפס, את בשר הקורבן, הוא נהפך להיות בליעה של דבר איסור. כי השיפוד הזה עכשיו בלוע מאיסור. בזמן שצלו בו את הקורבן, הוא בלע היתר. אבל הקורבן נהפך להיות נותר, ממילא גם הטעם הבלוע בשיפוד נהפך להיות טעם אסור של נותר. מה מועיל לזה? בבית המקדש היו מגעילים את השיפודים האלה. ומדוע מגעילים? כי בזמן הבליעה זה היה היתר, והבשר לא נאסר. ולכן גם שהוא נאסר אחר כך, אבל זה נקרא היתר הבלה ודי לו בהגעלה. לעומת זאת, איסור הבלה, אם צלו בשר נבלה או טריפה, או בשר בחלב או משהו בליבון, אם יש דוגמה לבשר בחלב בליבון, לא משנה, אבל בשר טריפה או בשר נבלה, זה הדוגמה היותר שכיחה, מעשית, ואם בלה בשר נבלה, הוא איסור הבלה, ואם בלה אותו בשיפוד או בתבנית, שאפו בשר איסור, התבנית הזאת צריכה ליבון חמור כאיסור הבלה. ואז השאלה היא, מה נקרא החמץ? האם החמץ נקרא היתר הבלה? שהרי בזמן שבישלנו בו חמץ זה היה היתר. אז לכאורה זה דומה לנותר, ודי לנו בהגלת הכלים שבלעו ביבש. גם תבניות אפייה חמציות, לפי ההנחה הזאת, ידי להם בהגלה במים רותחים ולא יצטרכו ליבון. אבל מחלקים הפוסקים, זה מה שאומר פה בית יוסף מביא את הר"ן, מאחר וחמץ כיוון ששמו עליו איסור הבלה. ההבדל בין נותר לבין חמץ, שבזמן הבליעה הוא לא היה נותר, הוא היה בשר, בשר קודש, והוא בלה יותר גמור. הזמן הופך אותו לנותר. מה שאין כן בחמץ, שמו עליו, הוא בלה חמץ. אלא מה? חמץ היה מותר. השם לא נשתנה. אלא הזמן גורם שהחמץ מותר, מאחר שזה הזמן גורם אבל שמו עליו, יש מקום להחמיר ולומר כאיסור הבלה ויצטרך למעשה ליבון חמור. זו שיטת הטור, המפרשים מביאים כאן בעיקר את שיטת הרמב"ן, אבל עוד ראשונים אחרים, אומר רבי יוסף, דעת הרמב"ן להשוות חמץ לגאולי גויים, ששם זה נקרא היתר בלה, משום לא משנה מדוע. ופעם אחת הוא כותב בשם רבינו ירוחם, שכן דעת רוב הפוסקים שחמץ נקרא איסור הבלה, ואחר כך הוא כותב רבינו ירוחם, שדעת רוב הפוסקים כדעת הרמב"ן, להשוות חמץ לגאולי גויים. הסתירה בבית יוסף, לא עמדתי עליה, אולי זה לא רבינו ירוחם, אולי זה מישהו אחר שכותב. בכל אופן, הפוסקים נחלקים כמי דעת הרוב. פעם כתוב הרוב סוברים כהרמב"ן להקל, ופעם כתוב הרוב סוברים כמו הריף והטור להחמיר. למעשה אנחנו נוהגים להחמיר היום ולהתנהג עם חמץ כאיסור הבלה, זאת אומרת כל תבניות שצריכות, כל תבניות שבלעו חמץ צריכות ליבון חמור. וממילא כפי שאמרנו, פיירקס, תבנית פיירקס שבלעה בחמץ ביבש ואי אפשר ללבן אותה, אי אפשר להכשיר אותה לפסח. למעשה, מי שבדיעבד התיר על ידי הגעלה של הדבר הזה, יש לנו מה לסמוך, כי יש לו שיטת הרמב"ן, והתבשיל לא יאסר במקרה כזה. למרות שהבית יוסף מזכיר כאן, סליחה, דרכי משה מזכיר כאן, כתב המורדכי פרק כל שעה, די אם יגעיל לכלי שדינו ללבן, אם בישל בו טריפה, אם יגעיל כלי שצריך ליבון, אם בישל בו טריפה, אבל זה בדבר שבוודאי צריך ליבון, כמו תבניות שאפו בהם בשר איסור, שזה איסור הבלה. אבל תבניות שאפו בהם חמץ, בדיעבד, התבשיל לא יעשר, מאחר ודעת הרמב"ן שלא לסעוד התבשיל, וזו היא מחלוקת. עוד נקודה אחת שנראה עוד בנושא הזה, עדיין זכוכית. מה הדין של זכוכית? נראית בקצרה את לשונו של המחבר, וסוף סימן תנ"א, השאלה הזכוכית, אולי הזכרנו כבר אתמול, אז כלי זכוכית, אומר המחבר, מכניסם אפילו מכניסם לקיום, אפילו משתמשים בחמין, אין צריך שום מחשב שאינם בולעים, ובשטיפה בעל מסע גילו. אגב, יש מחמירים את כלי זכוכית, כן, יכול להיות שדיברנו על זה אתמול, אז לא נחיב, רק כלי זכוכית, לפי מה שהיו עושים בירושלים, אני כילד עוד הייתי זוכר, היו שמים 3 ימים במים, כל יום מחליפים, כל 24 שעות מחליפים את המים, ושלוש פעמים הכלים האלה מוגלים, המשנה ברורה מביא את ההצעה הזאת, וכן, רק אני לא רוצה להאריך יותר בעניין הזה, אלא באמת לעבור לכלל נוסף שיש לנו בעגלה. כלל נוסף בעגלה, וזה בסימן תף נון ב' כבר. כותב הטור בסימן תף נון ב'. סדר עגלה לוקח יורה גדולה, כן. כתב אבי העזרי, מי יודע לשער שיעור הפליטה? אולי ישהם לתוכה וחוזרים ובולים? זאת אומרת, האבי העזרי, הרביה, הוא שואל שאלה גדולה. אומר, אנחנו מגילים כלים, המים סופחים אליהם את הטעם של הכלים האלה, ובהנחה שהכלים האלה הם בני יומן, אז הם פולטים טעם לשבח לתוך המים, ונניח שזה טעם לשבח של איסור, בשר וחלב, או בשר אסור, או חלב אסור, או משהו, כן? כל זה, הבליעה נפלטת לתוך המים, והכלים חוזרים ובולעים מהמים את הטעם הטוב של האיסור הזה שהם פלטו, אז מהו אנו העולים חכמים את תקנתם? אז הכלים חוזרים ובולעים איסור. אומר על זה, יש הם מעת לעת, ומה זה מועיל? זה כבר טעם שני, שלישי, אז אין בכך איסור. זו העצה של אבי העזרי. והוא אומר דבר נוסף, דקמת את טעמם בגום רגשי, יגעיל בזמן היתר קודם שעה חמישית, דלאחר איסורו אין פגימתו מתרת. טוען אבי העזרי, אם יגעיל לאחר שעה חמישית, שאז החמץ כבר נאסר מדרבנן, בשעה שדאורייתא, אבל החמץ כבר נאסר, ואפילו טעם לפגם לפי שיטתו אסור, גם בזה נחלקו המחבר והרמה, אם טעם פגום מותר וטעם פגום אסור בפסח, אבל שיטת המחבר להקל, שיטת הרמה להחמיר, דעת אבי העזרי לאסור גם טעם פגום. אז אומר אבי העזרי, אם יגעיל את הכלים לאחר שהחמישית, שהחמץ כבר נאסר, אז שוב הכלים אומנם יפלטו טעם פגום, אבל טעם פגום גם אסור בשעות האלה. אז אם כן, אבי העזרי דורש שני תנאים. התנאי הראשון, שהכלים שהם מוגנים לא יהיו בני אומן, התנאי השני, להגעיל קודם, זמן לסחור קודם שעה חמישית. אלה שני התנאים של אבי העזרי. אבל, הטור מביא פה את שיטת הראש, אדוני אבי הראש דל כתב, וקודם זמן איסורו יכול להגיע אפילו כלי בן יומו, אבל מזמן איסורו ואילך, וכן יכול ימות השנה, אין להגילו אלא כן לא יהיה כלי בן יומו. הראש לוקח, אומר חומרה אחת ולא שתי חומרות. או זה או זה. אומר הראש, גם אם נגעיל כלי שטעמו טוב בתוך 24 שעות, אבל נגעיל אותו לפני השעה החמישית, במצב כזה אומר הראש, גם אם יפלוט, הכלים הבאים לא יבלעו את הטעם, זה כבר נת ברנת, ברנת, זה כבר כמה טעמים. זאת, אם כן, אין איסור בדבר הזה. אם מגעיל לאחר זמן איסורו, אז אחת מהשתיים, או שלא יהיה כלי בן יומו כדי שיהיה טעם לפגם, או שיש 60 במים כדי, כנגד הכלי. שזה דבר מאוד מאוד לא שכיח, צריך לקחת סיר מאוד מאוד גדול כדי לקחת 60 מנפח הדפנות של הכלי המוגעל, ואם רוצים להגעיל כלי בין יומו לאחר זמן איסורו, צריך שיהיה 60 במים. אלה היצורים, כן? או לא בין יומו, או 60 במים. למעשה, מה אנחנו עושים היום? א', לא מגעילים שום כלי שהוא בן יומו. ומדוע? מאחר בבליעת, בכל השנה כולה, לא בבליעת חמץ, אלא בכל השנה כולה, כותב הראש, וכן בכל ימות השנה. הבא להגעיל כלי שבלוע מאיסור, אין להגעילו, אלא אם כן לא יהיה כלי בן יומו או 60, מאחר שטעם פגום של איסור, גם הוא אוסר בכל השנה כולה. ומאחר שכל השנה כולה צריך להיות לא בן יומו, לכן אנחנו נוהגים גם בפסח, הכלים אינם ליומן. בדרך כלל לא מבשלים הרבה לפני פסח, אז אין בעיה, והכלים אמורים להיות לא בני יומן. למשל, כאן בלון מורה נעשה הגלת כלים ביום ראשון, אז לדאוג שמשבת, כבר בשבת לא מבשלים, אבל במוצאי שבת שלא יבשלו בכלי הזה, כדי שהכלי יהיה לא כלי בין יומו, מבליעת החמץ או בליעת האיסור שאם הוא בלה. ומה שאנחנו עושים דבר נוסף, זה מוסיפים גם טעם פוגם, מוסיפים סבון למים, כדי שיהיה טעם פוגם במים, שגם אם יש כלי שלא נפגם טעמו, המים עצמם יפגמו את טעמו, ובאופן כזה לא יהיה חשש שהכלים הנוספים יבלעו מאותו טעם איסור. כן, עד כאן זה עוד כמה הנחיות מאוד מעשיות להגלת הכלים. כמובן צריך לנקות את הכלים האלה היטב. איפה עיקר הבעיות? עיקר הבעיות הם בה. הייתי סרטון של מישהו ש עשה סרטון על הגלת הכלים, אבל חשוב, אבל אין דעתי מסכמת איתו, כי כלי, סיר שיש בו ידית, והידית מוברגת, מתברגת לסיר, כאשר פותחים את הידית, מפרקים את הידית מהסיר, רואים כמה לכלוך מצטבר מתחת לה, בדרך כלל בסירי סולטם או זה, יש עיגול עם חור בתוכו שמתלבש על הסיר, העיגול הזה סופר לתוכו המון לכלוך, ולכן חייבים לפרק את הידיות, להגעיל גם את הידיות עצמם, לנקות היטב את כל מה שמצטבר על הידית וגם מתחת, וגם על הסיר מתחת לידית, ורק אז מועילה הגעלה. אם לא כן, אנחנו חוזרים למה שכותב השולחן ערוך, שמקומות שיש בהם חריצים שאי אפשר להגיע ללכלוך, צריכים ליבון, וזה מה שאני עושה, הייתי עושה בהרבה מאוד פעמים. הייתי מלבן בליבון קל את אותם מקומות שאי אפשר להגיע, שהמים לא יכולים להגיע אליהם. אז לכן, אם הידית מתפרקת, בוודאי לפרק את כל הידיות. אם הידית איננה מתפרקת, ללבן בצד השני של הידית, או במכסה למשל, בצד השני של המכסה, אם הידית מצד אחד, הופכים את המכסה, מגעילים את כל המכסה במים, הופכים את המכסה ומלבנים במרכזו, כדי שהמקום שעליו יושבת הידית, אם אי אפשר לפרק אותה, המקום הזה יתלבן. דבר נוסף שצריך לזכור תמיד, יש סירים שיש להם גם בסיר וגם במכסה כפל קטן בשולה, בסוף של הסיר או בסוף של המכסה, כדי שהמתכת לא תהיה דקה מדי, אלא תהיה יותר רבה ולא תחתוך את הידיים. בסיר כזה, מתחת בכפל מצטבר לכלוך רב. באופן כזה צריך ללבן את הכפל. ללבן את הכפל זה להעביר עליו ברנר, או אפשר גם מי שמגעיל סיר כזה בביתו, נניח שיש לו סיר קטן שהוא רוצה להגעיל אותו, הרתיח מים בסיר גדול ופרק את הידיות והגעיל גם את הידיות ואת הברגים, אם יש בורג גם צריך להגעיל גם את הבורג, את כל חלקי הסיר צריכים עגלה, וכמובן להגעיל את המכסה, אבל אם המכסה יש לו כפל או הסיר יש לו כפל, להדליק אש בקירת הגז ולגלגל את הסיר או את המכסה על גבי האש, לגלגל אותם למשך זמן קצר, האש קולטת, אם משאירים זמן ארוך, אז מתחילים לראות מה נשפך מהכפל הזה של הסיר או המכסה, וכן כפי שאמרתי, מתחת לידית של מכסה הסיר, הכל מסתבר לכלוכים רבים שצריכים ליבון וליבון קל, גם בזה השגתי להם בליבון קל. כן, זה מה שביחס להגלת כלים. אני חוזר אולי על שאלה אחרת, מעניין אחר, שאלתי הרבה שאלות, היום משרד הבריאות הולך ומקשיח את התנאים, וזאת בעיקר באמת בגלל האי הקפדה בריכוזים מסוימים של אנשים, בעיקר החשש הוא, וראיתי את הכיתוב שכתב אחד מהפרופסורים במשרד הבריאות, הכיתוב הוא שאנשים לא שומרים על מרחק, ובפועל הוא צודק שאנשים לא שומרים על מרחק, וזה החשש, ולכן החמירו את הכללים, למעשה כאילו אסור להתפלל במניין, ונשאלות הרבה שאלות, האם מותר להתפלל במניין וירטואלי, בטלפון או בזום או בזה, כולם רואים אחד את השני, ויש מניין מכובד, אפשר להתפלל כל אחד בביתו בזום. אמרתי, סיום מסכת אפשר לעשות דרך זום, אפשר להצטרף לטלפון פחות, אבל זום אפשר להצטרף לסיום מסכת, רואים את המסיים, אתם שומעים אותו, אנחנו נמצאים על ידו, המסיים אוכל סעודת מצווה, גם אנחנו נשמע את הסיום ונאכל סעודת מצווה, וזאת הקנה גדולה, אני חושב, לכל מסיימי המסכתות לערב הפסח, אלא אם כן, כבר בערב הפסח כל העולם יהיה נקי, ואפשר יהיה לחזור לשגרה, דבר שלא נראה לי כל כך בזריזות, כן. אז לעשות סיום אפשר. קדיש וקדושה, אי אפשר דרך הזום, זה לא ממש הצטרפות. ראיתי, מישהו שלח לי דיון על פי פסיקת הרבנים, יש כבר שעות תפילה ושעות לשחרית ולמנחה, ותפילה וציבור עם קדישים, אין דעתי כן, ואני חושב ש ודאי צריך להתפלל במי שאין לו, לא יכול לפזר את המניין, יכול להתפלל ביחיד, ולא לנסות לארגן דברים שיהיו מכשלות, כי זה דברים שבקדושה, ואין דבר שבקדושה בפחות מעשרה, ולא מספיק שעשרה בווירטואלי, אלא עשרה צריכים להיות נוכחים. הזכרתי שפעם אחת שנה התארתי להגיד קדיש שלא בעשרה, וזה באישה אלמנה שנפטר בעלה, היא מאוד מאוד הצטערה, כשרב ששאל אותי אמר, הצטערה עד כדי חולי, ממש הייתה נשאת חולה, למה לא אומרים קדיש בבית שלה, אז התארתי לומר על ידי זום, אלה שנמצאים בבית, שניים, שלושה שהיו איתה בבית, יצרפו איתם עוד שבעה שמונה כמה שצריך אחרים בזום, ויגידו קדיש בשביל לכבודו של הנפטר, לשמח את האלמנתו שהייתה באמת במצב ויכולה להגיע למצב קשה, למצב של חולי. אבל באלמה אין מצטרפים לאמירת דבר שבקדושה, שוב מצטרפים לסיום, זה בהחלט באמת אפשר. יחד עם זה אני באמת רוצה לחזק את ההנחיות של משרד הבריאות לגבי טבילת גברים. נשאלתי טבילת גברים היום סופרי סתם שרוצים לכתוב, יש אנשים שמפידים על קידוש השם עם טבילה, אפילו בכלל טבילה. היום בימינו הרבה יותר מהודר זה לעשות 9 קבים. 9 קבים זה 12, 13 ליטר, זה פחות או יותר, זה נכון 15 ליטר, זה דלי מלא ויותר מזה קצת. דלי מלא, אוקיי, אם אני לא טועה, 9 ליטר, אולי 10 ליטר, אז זה קצת יותר מדלי מלא. לעמוד אפילו במשך זמן עם הטוש, עם שפיכה אחת, כל הזמן הטוש שופך על האדם, זה נקרא 9 קבים, והיום טבילה מהודרת לגברים היא טבילה ב9 קבין מים שיעורים שיורדים על האדם בטוש, שזה דבר כלומר מתחבר אחד עם השני. זאת הטבילה המהודרת, לא הטבילה המהודרת ללכת למקוואות הגברים ולנסות למצוא אולי בכל אופן איזושהי מקווה גברים פתוחה ואפשר יהיה להרים ולטבול. ראיתי תמונות של אנשים שטבלו בבורות לטבילת כלים כי מסירות נפש, לא צריך מסירות נפש על טבילה. והתקנה של 9 קבין שובים שנופים על ראשו של אדם, שכפי שרוב הפוסקים כותבים שלא צריך שיבואו בבת אחת אלא יכול לבוא גם בהדרגה, במצב כזה זו הטבילה המודרת, זו הדרך הנכונה להתנהג גם לסופרי סתם וגם לכל מי שרגיל לטבול כל יום. זאת הטבילה המודרת היום, טבילת הגברים, אלא אם כן מי שרוצה ללכת לים, זה אף אחד לא אמר לו מה תעשה. בעזרת השם מתבשר בשורות טובות לנו לכל ישראל, יש כבר, לפי מה שהבנתי, 16 נפטרים לא עלינו, ואנחנו מתפללים לרפואתם ולשלומם של כולם, בעזרת השם, ובקרוב ימינו.